אז הנחיות המדיטציה להיום, שומעים אותי מאחורה? היום אנחנו נרצה לקחת את ההיבטים שעליהם התחלנו לשמוע ולעסוק בהם אתמול בערב בשיחה, ולמצוא דרכים מיומנות ומתאימות כדי לאמץ אותם כחלק מהתרגול שלנו. אז אני אתן הנחיות איך להתבונן ולשלב בתוך התרגול שלנו דרכי הסתכלות שמזהים את מצד אחד אולי את הפיברוק של האני, ומצד שני אולי בעיקר איך להסתכל על התופעות כנעדרות אני. וחשוב להגיד שזה תרגול שהוא משולב במה שאנחנו מתרגלים עד עכשיו. כמו שאת היום הראשון של הריטריט הזה התמקדנו בלייצר יותר חוויה של נוכחות, תודעה יותר אסופה, פחות זזיתית, יותר מעוגנת בגוף ובמחשבות, אנחנו ממשיכים לעשות את זה לאורך היום. וההצעה היא להמשיך, וכל מדיטציה, את החלק הראשון שלה, שזה יכול להיות כמה דקות ראשונות, זה יכול להיות יותר, תרגישו מה נכון ומה צריך. את התרגול הזה אנחנו משלבים, את התרגול של האנתה, אנחנו משלבים בתוך התרגול הרגיל שלנו, של תשומת לב, וטוב להתחיל ולעשות אותו כאשר אנחנו מגלים שהתודעה יחסית יציבה או יציבה, או יחסית יציבה, כאשר יש פחות זזיתיות, פחות תנועתיות, אז כן לקחת את החלק הראשון ואת הזמן שנדרש כדי לבסס תשומת לב ונוכחות בגוף, בנשימה, בין אם אנחנו עושים את זה בצורה שהיא לוקחת את הנשימה כמשהו, אובייקט מאוד ברור ואולי אקסקלוסיבי, ובין אם אנחנו עושים את זה כשאנחנו מסתכלים, מתבוננים גם בנשימה וגם בשאר הגוף, אז תעשו את מה שאתם כבר מוצאים נכון ומיטיב עבורכם. יכול להיות שסריקת גוף מאוד מועילה לכם, יכול להיות שהקשבה, אז אנחנו לוקחים את הזמן כדי לבסס את הנוכחות, ואז כאשר אנחנו מרגישים שיש יחסית נוכחות, יש יציבות, אנחנו לאט לאט מסתכלים על התופעות ומאמצים נקודת מבט דרך הסתכלות, שכאמור היא עדיין לא בהכרח דרך ההסתכלות הרגילה שלנו, או אנחנו אפילו לא משוכנעים שהיא נכונה, אבל אנחנו בודקים. ואפשר לעשות את זה בכמה צורות, ואני אציע כמה צורות וכמה דרכים, ושוב, זה עניין של ניסוי, התנסות, ולראות מה מדבר אלינו יותר. יש אנשים שסוג מסוים של חקירה יותר שיטתית מדבר אליהם, סדר ושיטתיות טובים להם, אוספים אותם, ואז אם ככה אתם, אז תעשו את זה בצורה יותר שיטתית ומסודרת וצעד אחרי צעד, ואם אתם לא כאלה, אז תיקחו את זה יותר בדרך השנייה שהיא יותר אינטואיטיבית. ואנחנו בודקים את התופעות שבדרך כלל אנחנו מזהים אותם כאני וכשלי, ומאמצים דרך להסתכל עליהם כלא כך. אובייקט ראשון נוח, שהוא גם יכול להיות ראשון ברשימה, אבל גם אני חושב אינטואיטיבית הוא יותר קל לעבודה איתו זה להתחיל לעבוד עם התחושות, תחושות שמופיעות בגוף. כל רגע, כל סיטואציה שאנחנו נוכחים, שמים לב, מופיעות בגוף תחושות. חלקן תחושות נעימות, חלקן תחושות לא נעימות, חלקן תחושות ניטרליות. ולהוסיף, כשאנחנו בתשומת לב, בקשב אל התחושות, להוסיף את הציון הזה, את הידיעה הזאת של, זאת רק תחושה. להסתכל על התחושות כרק תחושות. נעימה או לא נעימה, ניטרלית, רק תחושה. אפשר לציין, אם מתאים לנו, לא שלי, לא אני, רק תחושה. לראות שהתחושות באות מעצמן, מרצדות, מהבהבות, רוטטות תקופה מסוימת ומתישהו הן נעלמות. ולראות את האופן ואת הטבע הלא עצמי, שהתחושות להתבונן ולראות שהתחושות מופיעות מעצמן. הן לא בשליטתנו. ולהתבונן על התחושות ובכלל על התופעות באופן הלא אישי והלא עצמי שלהם, בזה שהן מופיעות מעצמן, נמשכות מעצמן ונעלמות מעצמן, בלי שום קשר עד כמה אני רוצה שהם יופיעו, בלי שום קשר עד כמה אני שולט. לזהות את המימד הלא אישי של התופעות, במקרה הזה של התחושות, זה תרגול מאוד חשוב בתוך התרגול של הריקות של העצמי. אנחנו רואים שאנחנו לא יכולים להגיד לתחושה, אל תהיי פה. אם היינו יכולים להגיד לתחושות, תחושה תהיי או תחושה לא תהיי, לא היינו מרגישים תחושות לא נעימות. לא היינו מרגישים תחושות משעממות, ניטרליות. היינו מרגישים, היינו שולטים כך שכל התחושות תהיינה תמיד נעימות. והעובדה היא שאנחנו לא יכולים לעשות את זה. אז הבודה מנחה אותנו ממש לראות את היעדר השליטה שלנו ברגע הנוכחי על ההופעה, על ההימשכות ועל ההיעלמות של התחושות כהוכחה או כביטוי לכך שהתחושות קורות מעצמן ובמובן הזה הם לא אנחנו והם לא שלנו. אז אפשר לאמץ את הנקודה הזאת, שוב ושוב להסתכל שהעולם של התחושות הוא עולם שקורה כתוצאה מתנאים ונסיבות שאין לנו עליו שליטה, וככל שאנחנו נוכחים, יש לנו היווכחות ישירה באופן הלא אישי, לא עצמי, שכך את טבע התחושות זה להופיע נעימות או לא נעימות, לא בשליטתנו, לא ברצוננו, לא תלוי במה אנחנו רוצים וחושבים ומקווים. ככל שאנחנו מסתבוננים ככה לתחושות, אנחנו יכולים יותר להסתנחרן עם נקודת המבט שבאמת רואה שהתחושות הן לא אנחנו ולא שלנו, ויש משהו שיכול מאוד לשחרר. ובאמת כשאנחנו עושים את זה, בין אם אנחנו מתייחסים לתחושות כרק תחושות, או כלא אני, לא שלי, או שאנחנו מתבוננים באופן הלא אישי, שהתחושות מופיעות ללא שליטה, שלושת הדרכים האלה, שלושת האופנים האלה, זה אופנים ודרכי התבוננות של אנתה, של לראות את הממד הרק מעני ושלי. כשאנחנו עושים את זה, לראות איך זה משפיע על החוויה. מדי פעם לעשות את זה ולשאול איך זה מרגיש. מרגיש יותר קליל, מרגיש יותר חופשי, או שזה מרגיש מאולץ. ולא לשפוט, פשוט להתבונן, כי חשוב שגם נראה איך זה משפיע על ההוויה שלנו, כשאנחנו מסתכלים ככה על התופעות. אז אותו דבר, אנחנו יכולים לעשות את זה תקופה מסוימת, לקחת כמה דקות, או לחליפין, אם זה נוח לנו ומתאים לנו, לעשות תרגול שלם, אחרי שביססנו תשומת לב, ביססנו איזושהי נוכחות, אפשר לעשות, לתרגל מדיטציה שלמה, רק להתבונן ככה על התחושות, לקחת את התחושות שעולות בגוף, נעים, לא נעים, ניטרלי, ולהסתכל עליהם ככה. אפשר גם מדי פעם לפתוח את זה להיבט נוסף. והיבט נוסף יכול להיות לשים לב להלכי הרוח, למצבי הרוח, למצבי התודעה השונים שמבקרים אותנו במהלך התרגול. אז לשים לב כשמופיעה סלידה, כשמשהו בנו מתבאס ממשהו, נהיה שיפוטי, נהיה כועס, נהיה מתנגד, לשים לב לסלידה כמשהו לא אישי, כמשהו שפשוט קורה ומופיע. לשים לב כשמופיעה השתוקקות, שהנה, השתוקקות. כשמופיע ספק, לראות ספק, הנה כרגע הופיע ספק. כשמופיע אי שקט, כשמופיע חוסר אנרגיה, עייפות, להסתכל על התופעות הללו ולראות אותן כתופעות, רק כתופעות, זה רק ספק. רק השתוקקות, זה רק סלידה, זה רק שיפוטיות. לראות את הממד, להסתכל עליהם כלא אני ולא שלי, ובאמת לראות שהן קורות כתוצאה מתנאים ונסיבות. לא רצינו את הכעס והכעס הופיע. לא רצינו שיפוטיות, לא בחרנו להיות שיפוטיים, והנה הופיע שיפוטיות. לא רצינו להיות בספק, והנה הופיע ספק. לא רצינו עייפות, והנה הופיע עייפות. לראות שזה קורה כתוצאה מתנאים ונסיבות, שברגע ההופעה שלהם, אין לנו שליטה. אין לנו שליטה אם זה הופיע, אם זה כך או אחרת. אז לראות את התנאים והנסיבות. הופיע, והתנאים והנסיבות, זה הופיע איזשהו גירוי שנחווה נעים, הופיע תחושה גופנית נעימה, הופיע מחשבה נעימה, זיכרון נעים, ועל התנאי הזה של גירוי, מפגש באחד משערי החושים של משהו נעים, התפתחה השתוקקות. זה קרה מעצמו, בלי רצון, בלי בחירה. אז לא למהר ולקרוא לזה אני ושלי, זה פשוט הופיע כתוצאה מתנאים ונסיבות. אז ככל שאנחנו מסתכלים ככה על התופעות, על הממד הלא אישי שלהם, ספק. האם שמתם לב מהו התנאי? מהם התנאים והנסיבות שגורמים לספק לעלות? ויכול להיות שאם נחקור ונביט, נראה שיש שם איזושהי מחשבה מפחידה. משהו נראה. אפילו איזו מחפחדה, זה יפגע בי, זה לא ייטיב איתי, זה יהפוך אותי לככה, זה יהפוך אותי לכזה. אפילו איזושהי מחשבה מפחידה או איזושהי חוויה של פחד, וכתוצאה ישירה של אותה מחשבה או הלך רוח מפחיד, אפילו ספק שאומר לי, לא לעשות, אולי זה מסוכן, אולי זה לא טוב לך. אז לראות שהדברים קורים בהתאם לתנאים ונסיבות. הופיעה עייפות, הופיעה איזשהו טשטוש חושים, לראות מה התנאי, לחקור מה התנאי שזה הופיע, ולגלות שיכול להיות שלפני זה החוויה הייתה של תחושות ניטרליות. לא נעים ולא לא נעים, זה פשוט מין כזה, משהו כזה באמצע, וכיוון שהכל בסדר ולא מעניין ולא זה, הופיע שיעמום. על כתנאי או כתגובה כתלות בתחושות ניטרליות, הופיע שיעמום, הופיע אדישות, הופיע איזשהו אולי חוסר עניין שהוביל לדלדול האנרגיה במודעות ולעייפות. אז לראות שהדברים קורים בהתאם לתנאים ונסיבות, ולהזכיר לעצמנו, הנה, זה רק תופעה, זה רק הלך רוח, זה רק עייפות, זה רק השתוקקות. לא למהר לקחת בעלות ולייצר זהות ממה שבא והולך. לראות שזה בא והולך ואין צורך לקחת על זה בעלות, להגיד זה אני, זה שלי. זה פשוט הופיע כתוצאה מתנאים ונסיבות, נמשך ומתישהו גם זה נעלם. לשים לב שאנחנו לא מחזיקים ולהגיד זה אני ושלי אחרי שזה נעלם, זה כבר איננו. אז אין צורך לאחז בזה ולראות, ממש להתרגל ולהרגיל את עצמנו לראות הלכי רוח כהלכי רוח. רק זה, לא אני, לא שלי. הטבע שלהם לעלות, להופיע, הטבע שלהם הוא כזה ואין צורך לייצר זהות ולקחת בעלות. וכמובן, אנחנו יכולים להרחיב ולהסתכל ככה על המחשבות. שוב, מחשבות, הייתי מציע לא לעשות את זה באופן סיסטמטי, כי אנחנו באיזשהו מקום רק נזמין מחשבות או נעודד מחשבות, אבל כאשר אנחנו שמים לב שהופיע מחשבה, ויכול להיות שזה חלק גדול מהתרגול שלנו, וזה בסדר גמור, להתבונן באותה צורה על המחשבות, לראות שהמחשבות פשוט מופיעות מעצמן, נמשכות משך מסוים ונעלמות מעצמן. לראות את הטבע הלא אישי של התופעות, של המחשבות. והפיתוי פה נורא גדול, כי המחשבות מספרות סיפור, ואני מאוד חלק מהסיפור הזה. להרגיל את עצמנו, לא לתת פוקוס לתוכן, לא להיקסם מהתוכן של המחשבה, וזה מה שאנחנו עושים רוב הזמן, אנחנו מוקסמים מהתכנים של המחשבות, ואז אנחנו שוכחים שמחשבות, ואנחנו בטוחים שזאת המציאות האובייקטיבית, הסיפור שמסתפר לו כתוכן של המחשבה, נראה לנו כמציאות, כאמיתות. אנחנו עושים את התרגול המאוד מברי הזה, המאוד משחרר של לקחת צעד אחורה, ולהסתכל על מחשבה כתופעה. ופשוט לדעת זה מחשבה, לא משנה אם מספרת על זה או על זה, עבר או עתיד, נעים או לא נעים, להרגיל את עצמנו לראות מחשבה כמחשבה, ולראות את האופן הלא אישי, שמחשבות פשוט מופיעות, ואין לנו שליטה אם יופיעו או לא יופיעו. להיווכח שוב ושוב שברגע הנוכחי, ברור שעם התרגול וככל שאנחנו מתרגלים יותר, והשקט והתודעה נאספת, אז צפוי מתישהו שתהיינה פחות מחשבות. אבל ברגע הנוכחי שאנחנו יושבים בכל רגע מסוים, אם מופיעה מחשבה או לא מופיעה מחשבה, מחוץ לשליטתנו. ולראות את היעדר השליטה על המחשבות כסימן, כביטוי לזה שהם לא אנחנו ולא שלנו. ולהזכיר לעצמנו את ההסתכלות, את האפשרות להסתכל על מחשבה פשוט כמחשבה. ותעשו את זה, ואפילו אם אתם, אם אין בכם את השכנוע, אם אין בכם את הוודאות שזה כך, זה מאוד מיטיב לתת למיינד את הכיוון של להסתכל על המחשבה ככזאת. אז אל תתייאשו אם אתם עושים את זה פעמיים, שלוש, עשר, עשרים, וזה עוד לא החוויה שלכם. זה תרגול, ועשו את זה בסבלנות, באי שיפוטיות כלפי עצמכם, לא כמישהו שעושה משהו ורוצה תוצאות מיד, ואם עשיתי זה 20 פעמים ולא הצלחתי, סימן שאני כזה, או סימן שהתרגול כזה, או סימן, לא למהר להסיק מסקנות ולקחת עמדה נחרצת, אלא כתרגול. אנחנו זורעים זרעים, אנחנו נותנים למיינד כיוון, אנחנו מפתחים דרכי הסתכלות מתוך כוונה עמוקה של חמלה וחוכמה לשחרר אותנו מסבל מיותר. אז תראו את זה כתרגול, כמו שהתרגלתם להתבונן בנשימה, ואנחנו רוצים תרגול שלהם מתבונן נשימה, אבל רוב הזמן אנחנו לא רואים נשימה, אנחנו רואים דברים אחרים. ועדיין אנחנו ממשיכים לטפח את המוכנות לנסות ולהיות עם הנשימה, אפילו שרוב הזמן אנחנו לא עם הנשימה. אז באותה מידה אנחנו מטפחים את הדרכי הסתכלות האלה, גם אם במיידית או לאורך תרגול מסוים, זה עדיין אנחנו לא רואים את הפירות המיידיים. אז אלה פחות או יותר ההנחיות להבוקר. לעשות את זה ולראות באיזה מידה אנחנו עושים את זה, שזה לא נראה לנו מלאכותי מדי וכפוי מדי. יכול להיות שנעשה את זה כמה דקות עם התחושות, ואז ייראה לנו, אוקיי, נראה לי שאני קצת התחלתי לדקלם, ואז אני אשוב לתשומת לב לנשימה, ואז אם יופיע עוד פעם איזה תחושות יותר מאתגרות, אז אני אאמץ את זה שוב. ויכול להיות שדווקא השיטתיות של לעשות כמה זמן, כמה דקות נשימה, תחושות, זה יכול להיות גם תחושות של הנשימה, לראות תחושות הנשימה כמשהו שקורה מעצמו. לא אני, לא שלי, לראות את הטבע הלא אישי של הנשימה, של התחושות של הנשימה, אז לעשות את זה ככה. אז להיות קשובים למה נכון לנו, מה מדבר אלינו, שיטתי יותר או אינטואיטיבי קצת עם זה, ואז להניח ואחזור לנשימה, ואז פתאום מופיעה איזו מחשבה מאוד מטרידה או גל מחשבות חזק, אז לאמץ את דרך ההסתכלות אותי אל המחשבות, ואז לשוב, ואז מופיע פתאום איזה הלך רוח כזה או אחר, נעים או לא נעים, אז אני מסתכל ככה להלך רוח, אז אפשר לעשות את זה בצורה יותר אינטואיטיבית, ואפשר לעשות את זה בצורה יותר שיטתית. תראו מה נכון ומה מתאים לכם. אני מזכיר את האפשרות ואת הכדאיות אפילו לעשות את זה, במיוחד כאשר ישנה דוקה, כאשר החוויה היא מאתגרת, היא לא נעימה. כאשר אנחנו באיזשהו איש שקט גדול, מחשבות, איזה גל מחשבות, איזשהו הלך רוח לא נעים, איזה תחושה של מצוקה, של איש שקט, של דאגות. אז מאוד מעניין להסתכל על מה שמופיע בצורה הזאת, ולראות את התופעה שגורמת לנו לחוויה של דוקה, ולהסתכל עליה פשוט כתופעה, כמחשבות, כהלכי רוח, כרגש, כאיש שקט, כספק. הפוטנציאל הטרנספורמטיבי, כמו שנאמר, יותר גדול, כי הדוקה יותר חזקה והמוכנות לנטוש את מה שלא מועיל, ישנה יותר פתיחות. אולי ישנו יותר ייאוש, שום דבר אחר לא עובד. כשאנחנו מגלים ששום דבר לא עובד, אז יש מוכנות יותר גדולה לנסות משהו שאולי כן עובד. אז לעשות את זה, לאמץ את זה, כאשר במיוחד קשה. אני רוצה לתת איזושהי אזהרה או סימני אזהרה, מתי ובאיזה אופן זה לא מיטיב לתרגל ככה. לשים לב שאנחנו לא מאמצים את דרך הראייה הזאת כדרך להיפטר מאיזו תחושת אני שלא נעים לנו איתה. מאוד חשוב שאנחנו לא נשתמש בדרכי הראייה של האנטה כדרכים להיפטר מאיזושהי תחושת אני שלא נעים לי איתה. אז לשים לב שאנחנו לא, שהאנטה הוא לא בשירות של הדחייה והשנאה, אלא עד כמה שניתן לעשות את זה, כמו שאמרתי, מתוך חמלה ומתוך טוב לב ומתוך אהדה. כשאנחנו פוגשים דוקה, אנחנו לא שונאים את הדוקה, אנחנו בחמלה. אנחנו מוכנים להיות שם עם הקושי, אנחנו רוצים שזה ייפסק, אבל לא מתוך שנאה. יכול להיות מתוך ייאוש, זה יכול להיות מתוך אכזבה, אבל לשים לב שאנחנו לא משתמשים בזה כדי, לא משתמשים בתרגול כדי לפתח אפתיה, לפתח אדישות ולהתנתק. במידה רבה התרגול של כל התרגול הוא דרך להרבה חיבור. חיבור ואינטימיות עם התופעות, אבל חיבור דרך אי-אחזות, וזה לא קשור, זה לא שלא שאנחנו מתנתקים רגשית ומתנתקים תחושתית ממה שקורה, אנחנו מפתחים דרך ראייה שאת כל מה שאנחנו, הדבר העדין שהתרגול הזה מפצח, אם וכאשר הוא מפצח, זה את ההזדהות, ההזדהות, האחיזה דרך הזדהות, דרך אני זה זה, אבל היא לא מתוך שנאה ולא מתוך דחייה של מה שמופיע. חשוב לראות את זה, כי אחרת אנחנו בלי משים, זה ישרת בנו את את הכוחות או את הנטיות שרוצות לדחות ולהיפטר מחלקים באישיות שלנו או במה שאנחנו חווים שלא נעים לנו, ואז לא לעשות את זה מתוך המקום הזה. וכמובן להיזהר, וזה נכון אני חושב לכל הנחיה, להיזהר במצב שבו אנחנו רק מדקלמים לעצמנו את את המנטרה של לא אני ולא שלי, וזה בסדר להשתמש בזה כסוג של מנטרה. אני מכיר מתרגלים שהופכים את זה לאיזה סוג של מנטרה, מנטרה במובן של איזשהו הרגל להסתכל על כל תופעה כלא אני לא שלי, ויש איזו מתרגלת ששלחה לי שיר, היא הלחינה, והיא משתמשת בזה ביום יום, וכלפי הלכי רוח שלה, וכלפי המחשבות, והיא שרה לעצמה את השיר, אבל אנחנו יכולים להשתמש בזה כסוג של מנטרה, אבל להיזהר שזה לא הופך למשהו מכני, שאנחנו רק מדקלמים, ואנחנו בכלל לא שם. זה נכון גם לגבי תשומת לב למחשבות, תשום דבר אחר, כל דבר, אבל אומר, לשים לב, ומה שחשוב פה זה הכוונה, ולאמץ דרך ראייה. אנחנו רוצים, כל התרגול הזה זה לאפשר לעצמנו להרפות מתישהו מהתפיסה הרגילה שלנו ולאמץ דרך הסתכלות חדשה. אז אנחנו עוסקים במשהו מאוד מאוד עדין בסופו של דבר. תרגול נוסף שאפשר מדי פעם להיזכר בו, וזה נכון גם כשאנחנו מתרגלים בישיבה, גם כשאנחנו מתרגלים בהליכה, וגם בכלל, כל הזמן, כשאנחנו לא מתרגלים, זה מדי פעם להתבונן על החוויה שקורית כרגע, או על החוויה האחרונה שקרתה. אני חושב שזה עובד טוב מאוד בדיעבד, ואולי בעיקר בדיעבד, ולשאול את עצמי, החוויה האחרונה שהייתה, היה שם הרבה אני, או היה שם מעט אני? ופה אנחנו מסתכלים על האני כאיזה פבריקציה. כמו שדיברנו אתמול, התחושת האני היא לא קבועה. היא לא כל הזמן יש. היונתן הזה, האני הזה, הוא נוצר עם כל חוויה. הוא נבנה סביב כל חוויה, כמעט כל חוויה, לא כל חוויה. ויש התנסויות ויש רגעים שבהם האני הזה מתפברק מעט, או העוצמה שלו או הנוכחות שלו בתוך החוויה היא קטנה, ויש רגעים שבהם מתפברק הרבה אני, והוא מרכז, הוא מתנפח כמו איזה בלון כזה ענק, וכל החוויה, לאן שאני לא מסתכל, יש רק אני. אז לראות, להסתכל מדי פעם על חוויות, התנסויות, הצחוק הזה שצחקתי עכשיו, היה שמה הרבה אני או מעט אני? היה שמה הרבה הרבה יונתן, או פשוט היה צחוק, ולא היה כמעט יונתן. הכעס הזה שהופיע, היה שמה הרבה אני או מעט אני? הרגע השקט הזה שאני מצוי בו, או שהייתי מצוי בו, כי ברגע שאני מתבונן על הרגע השקט הזה שקורה עכשיו, אז הוא כבר פחות שקט, יש שם כבר חשיבה, יש שם המשגה, יש שם רפלקציה על מה שקורה, אבל הרגע השקט הזה שחוויתי, כשהלכתי עכשיו, כשהלכתי את ההליכה הזאת, והייתי לגמרי או יותר בתוך ההליכה, היה שם הרבה אני או מעט אני. ושוב, לא, אין שם יותר מדי מה לנתח, יש פשוט להיווכח. ולשים לב שהתופעה של האני היא דינמית, ההיווצרות של האני היא דינמית, ולפעמים נוצר בה יותר, ולפעמים נוצר בה פחות. ככל שנהיה קשובים לזה, אז משהו בנו יקבל את הביטחון, שזה דווקא די נחמד לחיות עם פחות אני, שזה לא כל כך מסוכן, שהתרגול הזה הוא לא תרגול שהולך להוציא אותי משפיותי, והולך לאבד, אני הולך לאבד את הזהות שלי, אלא דווקא להפך. נורא נחמד להסתובב בעולם עם פחות תחושת יונתן, ואפילו נורא נעים. אז לעשות את זה גם מדי פעם במדיטציה, גם מדי פעם מחוץ למדיטציה, ולראות מה אנחנו לומדים מזה. ובעיקר, כמו שאמרתי, כשאנחנו עושים את התרגול הזה, להפנות את תשומת הלב לאיך ההרגשה, איך זה מרגיש. ולתת לאינטואיציות שלנו, ולתת להצצות שלנו, להזין את, את התרגול שלנו. אז לפני שנתרגל את זה, עכשיו כאן, האם ישנן שאלות לגבי ההנחיות הללו? כן. להבנתי, אני הוא רעיון מארגן. רעיון מארגן. מושג, רעיון, יצירה מנטלית, שהתפקיד שלו זה לארגן, לייצר איזשהו סדר בתוך המציאות. ככה אני מבין את הרעיון הזה. אני אומר, מזכיר שהבודה לא אמר אף פעם, אין אני. הוא לא שלל את האני, הוא רק אמר שאיפה שאנחנו חושבים שאנחנו נמצא את האני, לא נמצא אותה שם. בסיטואציות אחרות, הבודה הרבה לתת הנחיות, והוא דיבר כאילו יש אני. אי אפשר שלא לקיים תקשורת, אי אפשר שלא לקיים אותה מתוך אני אומר, ואני מרגיש, ואני חושב. אין, בלתי ניתן לנהל תקשורת. ורעיון האני הרבה פעמים מאוד מטיב, מאוד חשוב בהקשר של הפעולות שלנו, לדעת שיש לנו אחריות, שלפעולות יש אחריות, ואז תחושת האני היא דווקא מועילה. אז הבודה, אני חושב שהתרגול מוביל אותנו במידה רבה לפתח תחושת, תחושת אני בריאה. המסוגלות, האיכויות שאנחנו מפתחים, בוא נגיד את זה ככה, האיכויות שאנחנו מפתחים, אותן איכויות של תשומת לב, של נדיבות, של סבלנות, של חמלה, של אכפתיות, של איסוף התודעה, האיכויות האלה, הפלא ופלא, ככל שאנחנו מפתחים אותם, מפתחות בנו תחושת אני מאוד בריאה, של מסוגלות, של אני יכול להיות קשוב, של אני יכול להיות נדיב, של אני יכול להרפות, של אני יכול לוותר, של אני יכול להיות בחמלה. ככל שמתרגלים, תשימו לב, מתפתחת בנו תחושת אני מיטיבה. הפלא ופלא, אותן איכויות שמפתחות בנו תחושת אני מיטיבה, כאשר הן מבשילות בשלבים אחרים של התרגול, אותן איכויות עצמן גם מאפשרות לנו לראות את הריקות של אותה אני. הן גם מפתחות בנו תחושת אני בריאה, וגם מפתחות בנו את היכולת לראות את האני הזה כתופעה, ולהשתחרר מההיחזות. האני הוא לא בעיה, ההיחזות היא הבעיה. ההיחזות, התחושה אותי של זה ככה, זה, שאני חייב לספק את האני. אני חייב לפעול לפי מה יחשבו עליי, מה יגידו עליי. כשאני במרכז ואנחנו נאחזים בו, אז הסבל. אם אנחנו לא נאחזים באני, אנחנו לובשים את זה, פושטים את זה, משחקים בזה, האי האחזות היא מה שמשחררת. בין אם יש תחושת אני או בין אם אין תחושת אני. ואנחנו בביזנס של לפתח יכולת לא לאחוז בדברים. אז אם אנחנו רק זוכרים שזה רעיון מארגן, אין עם זה בעיה, זה אפילו מיטיב. אני מבקש עד כמה שאפשר, השאלה הייתה האם ההנחיות ברורות, אז למשהו שעוזר לכם לתרגל. מתפתח. זה לגמרי, זה מתפתח. החיבור הייחודי הזה, נורא קל לקרוא לו אנחנו, אבל החיבור הייחודי הזה של גוף, תודעה, אינטליגנציה, לב, הכל קורה מעצמו. זה תמיד קרה מעצמו. האם הולדנו את עצמנו או שפשוט נולדנו? האם הרגנו את עצמנו או שפשוט התפגרנו? האם החלנו את עצמנו או שפשוט חלינו? זה קורה מעצמו. האינטליגנציה קורית, החוכמה קורית, האהבה קורית, האכפתיות קורית, הכל קורה. במציאות הכל מתרחש, ומתרחש בצורה נפלאה.
אז גם האי-אחיזה פשוט קורית?
בוודאי, החוכמה מבשילה, אנחנו לא משחררים את עצמנו, החוכמה משחררת אותנו. זה לא שלא נחשוב שזה כל כך אנחנו. מתפתחים תנאים ונסיבות ומבשילה חוכמה, והחוכמה מגלה לנו שאנחנו לא צריכים לעשות את הדבר הזה. אז זה אין פה, זה קורה. זה קורה. אוקיי, אז בואו נתרגל.